Zman tov, chodesh tov lekulam. Mod mitzter shani lo sham. Ba'atzmi begufi ayom, kedei latet ishit. Panim el panim et ha-shiur ha-rishon. Aval ani nimtza rechok me'ha-yishiva misiba tova. Mi shelo yodea kechelek miyuzma lechaber Yehudei chutz laretz le'eretz Yisrael lefnei yom ha-atzmaut. Ani bizman ha-shiur hazeh, ani mekaveh ani amur lishon, liyot b'sheina, aval libi er. ושלחתי את השיעור הזה מראש כדי שתוכלו ונוכל ללמוד ביחד ביום הראשון של הזמן. אם ירצה השם, אני אחזור ביום שני, ואני מתכוון לבוא מהטיסה לישיבה כדי להעביר שיעור אם ירצה השם בהפסקה. תבוא הודעה אם ירצה השם ביום שני, ואז נמשיך כרגיל. בואו נתחיל ביחד, למרות שאנחנו בנפרד, במשנה בסוגיה הראשונה. הסוגיה הראשונה היא סוגיה שמשקפת הרבה מהמסכת ככלל, מהרעיון של קידושין בכלל. מצד אחד אנחנו נלמד את הסוגיה הראשונה, אבל מצד שני גם נשתמש בסוגיה הראשונה כקרש קפיצה, כחלון לתוך הנושא הכללי מעבר לדף הראשון. טוב, המשנה מתחילה, אישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. בהמשך יש היבמה נקנית בביאה, וקונה את עצמה בחליצה ובמיטת היוון. יש פה הבדל מאוד גדול בין הרשע של המשנה והספר של המשנה. הספר של המשנה לא מתארת ביתר הרחבה. הספר אומרת, היבמה נקנית, בום, בביאה. לא בדרך אחת. וקונה את עצמה בחליצה ובמיטת היוון. לא בשני דרכים. לעומת זאת, ברשע לא כתוב האישה נקנית בכסף ושטר ובביאה. מדגישים קודם, האישה נקנית בשלוש דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים. למה יש את התיאור הנוסף הזה? ודרך אגב, ההבדל הזה הוא לא רק בין הרשע והסיפה של משנתנו, זה בין הרשע של משנה זו וכל שאר המשניות בפרק הראשון. לא כתוב בשלוש דרכים בדרך אחת, רק פה בקשר לקידושין. או במילים אחרות, אנחנו פותחים עם שאלה. מהי המשמעות? האם יש משמעות לעובדה שיש פה הרחבה, יש פה דגש, יש פה חלק נוסף של המשנה? לפני שמגיעים לדברים הספציפיים, כסף, שטר וביאה, כתוב קודם כל האישה נקנית בשלוש דרכים. בואו נעבור עכשיו מהמשנה לגמרא. הגמרא מתייחסת לניסוח של המשנה, ניסוח הראשונית הזאת, האישה נקנית, והיא משווה למשנה בראשית הפרק השני, שכתוב האיש מקדש. אז יש פה שני הבדלים. א', ההבדל הראשון לפי סדר המשנה, שפה מדובר באישה, שם מדובר באיש מבחינת המוקד, וב', פה משתמשים בלשון קניין ושם משתמשים בלשון קדושה, האיש מקדש. מעניין מאוד קודם כל שלמרות שהגמרא שואלת את שתי השאלות האלו, גם על האישה לעומת האיש וגם על נקנית לעומת מקדש, היא שואלת לא לפי סדר המשנה. היא לא שואלת קודם על ההבדל בין האישה והאיש, אלא קודם על ההבדל בין נקנית ומקדש, וזה דבר מעניין מאוד. זו הנקודה הראשונה. מכל מקום, הגמרא שואלת קודם על נקנית, מה ישנה דתני האישה נקנית, ומה ישנהתם דתני האיש מקדש. בואו נשאל את עצמנו קודם כל, מהי יסוד קושיית הגמרא? מניסוח הקושיה ניתן להבין שבעצם אין לנו בעיה עם הניסוח של האישה נקנית, וגם אין לנו בעיה עם הניסוח של האיש מקדש. שני הניסוחים האלו שווים בצדק שלהם, מתאימים באותה מידה, מוצדקים באותה מידה. הקושיה היא רק בשוני שביניהם. למה פה משתמשים במונח קניין ושם במונח קדושה? זה כל הקושיה. מי באמת הבין כך, ואומר את זה בצורה מפורשת? כך תוספות דברי המתחיל משום. המשך, הוא אומר ככה, ולא היה תמוה הלשון קניין, אלא משום דלקמן תנא לשון קידושין. כל הקושיה רק בגלל השוני, ולא עצם ההשתמשות בלשון של קניין. דרך אגב, המילים האלו של תוספות, הן המשך של מה שהוא אומר לפני כן. הוא אומר, והכה לא שייך למפרח ותנא תרתיה תוכדא, כדפרח לקמן, דלשון קניין שייך נמי בשטר וביאה. ברגע שתוספות קובע שלשון של קניין שייך באותה מידה גם לשטר וביאה, ברור שהוא אומר, ולא היה תמוה לשון קניין, אלא משום דלקמה נתנה לשון קידושין. אוקיי. כך מובן גם דברי תוספות בדברי מתחל מאי לפני כן, שבעצם הגמרא יכלה לתרץ שהשתמשו בלשון נקנית משום הסיפה. בעצם הלשון נקנית זה לשון שמתאים לקידושין, מתאים לגירושין, כל הקושיה כאן אך ורק בגלל השוני. ככה פשטות. מהמשך הסוגיה בבית עמוד ב' מתשובת הגמרא שם אפשר להבין אחרת. אפשר להבין שיש פה הבדל מבחינת השייכות של הלשונות האלה. הגמרא בבית עמוד ב', בואו נסתכל שם, שואלת ככה, ברגע שהסברנו למה כאן נאמר האישה נקנית, שואלים וניתני הטעם, האיש קונה. למה שם בפרק ב' לא אומרים האיש קונה? הגמרא מתרצת, מעיקר התני לישנה דאורייתא, ולבסוף תני לישנה דרבנן. מפה אפשר להבין אחרת לגמרי. בעצם הלשון שמתאים מדאורייתא לקידושין זה אך ורק קניין. הלשון של קידושין זה רק מדרבנן, זה אולי מפתיע אותנו, כי אנחנו בדרך כלל קוראים לזה קידושין, אבל מהגמרא הזאת אפשר להבין אחרת לגמרי. בעצם, המשנה שלנו מתחילה רצף של משניות, החלק הראשון של פרק א', שעוסקות בקניינים שונים, שעוסקות בקניית חפצים, ובעצם זה הלשון דאורייתא של קידושין. יש אחד מהאחרונים העיקריים על מסכת קידושין, העצמות יוסף, אומר דבר מחודש מאוד, שקידושין בעצם יוצר חלות שתקפה רק מדרבנן. מי שמשתמש בלשון קידושין זה רק מדרבנן. זה חידוש ענק מבחינת ההבדל בין קניין וקידושין. לא רק הבדל מה פחות טוב, יותר טוב, דאורייתא לעומת דרבנן, כפשטות מינוח הגמרא. זה חידוש מאוד גדול. אבל מתוך הראשונים שהתייחסו לנושא הזה והבחינו וחילקו בין קניין וקידושין ואמרו שהלשון של קניין יותר שייך, זה הרמב"ן שמבליט את הנקודה הזאת. בואו נראה את הרמב"ן המקור השני בדף. הרמב"ן מקשה את קושייתנו. תאמר לי, אמר לו הקשינן מעיקר וליתני האיש אסידו דמתניתן והדו לבי נקנית ומקדש, שידונו קודם והאיש לעומת האישה ואז ידברו על נקנית לעומת מקדש. ואפשר דייק שלהכי אם היו מקשים כך, הווה אמר להם משום סיפה, מיד היו מתרצים משום הסיפה, כדאמינו לקמן בסמוך, ותו לא הבקש שלהם מה הייתה נקנית, ואז לא יוכלו לקשות נקנית לעומת מקדש, ומשום סיפה נמי הוא דלא מציא למתני מתקדשת, וראי שבלשון קידושין וסיפה בלשון קניין לא קטני. בעצם הוא אומר, אם היינו מתחילים הקושיה של איש לעומת האישה, לא היינו מגיעים לקושיה של נקנית לעומת מקדש. אז הרמב"ן מקשה את הקושיה הבאה, הקושיה פשוטה, והיא קשה לך ונאמר לי אחי. אז למה לא? תקשה את הקושיה הראשונה, תתרץ את התשובה הראשונה, וזה יתרץ את שתי הקושיות. פה החלק העיקרי החשוב של הרמב"ן. איקה למרד העדיף מיני אמרין עלי. דאיקר הכיחה שבכסף קניינו. בעצם הגמרא לא רוצה לקצר. הגמרא רוצה להקשות את הקושיה הזאת, והיא מקשה את הקושיה הזאת קודם כדי שהקושיה תישאר, כדי להגיע לתשובה. בעצם העיקר כאן זה לא הקושיה, העיקר כאן זו התשובה. אנחנו רוצים להגיע לנקודה, לפוינטה, שעיקר כיחה שבכסף קניין הוא. אנחנו רוצים לחדש את הנקודה הזאת, שהעיקר של קידושין זה הקניין. וכך מובן שהגמרא ממשיכה בבית עמוד ב', אחרי שהיא מסבירה את הלשון של אישה נקנית, והיא שואלת, אז למה באמת בפרק השני עוסקים בלשון של קידושין? כי הגמרא לא רק מצדיקה את הלשון של קניין וקידושין. הגמרא בעצם מסבירה בראשית בית עמוד ב' שזה העיקר הקניין ולא הקידושין. אז פה אנחנו רואים בגמרא, על בסיס המשנה, את הלשון של קניין בקשר לקידושין, ולפי הרמב"ן, הפואנטה של הגמרא להדגיש את הלשון הזה. והאמת היא שמצאנו ביטויים לרעיון הזה של קניין בהרבה מאוד מפלסים שונים בגמרא. ובואו נתייחס קצת לדברים אלו. בעצם סיימנו את עוד א' סוגייתנו, ואנחנו נתחיל עכשיו עוד ב', שנעסוק בה היום, ואם יוצא שם בראשית השיעור ביום שני. בואו נתחיל קודם כל ונבין איפה מצאנו את הרעיון הזה של קניין. אז כמובן, כשעושים משהו, קניין, קידושין, מצווה, חטא, יש מעשה שכולל בתוכו גם את המעשה וגם את הדת, ויש את החלות שיוצרים על הבסיס המעשה הזה. אנחנו רואים את הרעיון הזה של קניין גם במישור המעשה קידושין וגם במישור החלות שיוצרים. בואו נתחיל עם המעשה. אולי הביטוי המובהק ביותר לכך שקידושין זה קניין זה הצורך בדעת האישה. בבית עמוד ב' הגמרא שואלת, כפי שראינו, למה כתוב האישה נקנית ולא האיש קונה? הגמרא מתרצת כמה תשובות. התשובה השנייה והיא בהתאמה, היא תנא קונה, הווה אמינא אפילו בעל כורחה. תנא האישה נקנית, דמידעתה אין שלא מידעתה לא. האישה נקנית זה כדי לחדד שזה רק מידעתה ולא בעל כורחה. אנחנו נראה בעצם ברשב"א, בהמשך הסוגיה, שהקושיה מהאיש קונה הוא לא באמת קשה, והקשו כדי לחדש את הנקודה הזאת, בדומה למה שהרמב"ן אמר על לשון של קניין. מכל מקום כתוב כאן בבית עמוד ב' שצריך את דעת האישה. בתת עמוד ב' בגמרא מסבירים למה צריכים את דעת האישה. בואו נראה בדף תת עמוד ב', כמו שהיא שואלת, האם השטר קידושין צריכה להיות כתובה לדעת האישה, בשורה השישית שם. איתמר, כתבו לשמה, כתבו לשמה ושלום מדעתה. כתבו לשם האישה, אבל בלי ידיעתה. רבא ורבינה אמרי מקודשת, רב פאפה ורב שרביה אמרי אינה מקודשת. אמר רב פאפה, אם אתה מדיד הוא ואם אתה מדיד הוא. אני אסביר את שני הצדדים. אם אתה מדיד הוא, תכתיב ויצא והייתה. מקיש הוויה ליציאה. מה יציאה לשמה ושלום מדעתה? אף הוויה נמי לשמה ושלום מדעתה. ואם עכשיו אתה מדיד הוא, ויצא והייתה קידושין כגירושין, מקיש הוויה ליציאה. מה יציאה בעינן דעת מקנה של האיש? אף הוויה בעינן דעת מקנה. צריכים את הדעת של המקנב, ובקידושין המקנה זה האישה, ולכן צריך את דעתה. מה שכתוב בבית עמוד ב' שצריך את דעת האישה, אבל לא כתוב למה, בתת עמוד ב' מסבירים מאיפה, מה היסוד של הדבר הזה. למה צריכים דעת האישה? כי צריך דעת מקנה. וכך מובן שבכמה וכמה מקומות בגמרא, מקום הראשון זה בדף ג' למד א', בקשר לחליפין, מדובר על אישה שמקניה או לא מקניה נפשה. אמר בסוף ג' למנה שואלת, למה אי אפשר לקדש אישה בחליפין? היא אומרת שאפשר חליפין בפחות משווה פרוטה. ואישה בפחות משווה פרוטה, כך גרסתנו עכשיו בג' למבט, לא מקניה נפשה. היא לא מקנה את עצמה. כך בגמרא גם בדף ז' עמוד א', בדף מ' ו' עמוד א'. מדובר בצורך בדעתה, כי היא המקנה, ואם יש מצב בו היא לא מקנה את עצמה, אז אין קניין, אין קידושין. וכך מאוד מובן שהחידוש הזה שצריך את דעת האישה נלמד מהניסוח של משנתנו, האישה נקנית. האישה נקנית. צריך את דעתה כי בעצם היא המקנה. וכך המשנה מקפלת בתוך הלשון את החידוש הזה בקשר לפן של הקניין. כאמור, יש בקניין גם את המעשה וגם את החלות. דיברנו עכשיו על המעשה והביטויים לצורך בקניין במעשה, אבל בואו נגיע עכשיו לחלות. יש גמרא חשובה בדף בה' עמוד א' בקשר ליכולת של ארוסה מדאורייתא לאכול בתרומה. כהן שמתחתן עם אישה, האישה כחלק ממשפחתו כמו ילדיו וכו', יכולה לאכול בתרומה. החכמים תקנו שתחקר עד זמן הנישואין, אבל מדאורייתא ארוסה בת ישראל שמתחתנת עם כהן כבר אוכלת בתרומה. כך דברי אולה, ארבע שורות מסוף הרמון א', אולה אומר, דבר תורה ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה. עכשיו, מה המקור? שנאמר וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו. והי קניין כספו הוא. מדובר על מה שנוצר על ידי קידושין, כשכהן, כשאיש מקדש אישה, היא הופכת להיות קניין כספו. הקניין שהוא עשה בכסף שלו. זה דבר מחודד מאוד. וכך אנחנו מוצאים בגמרא בדף סמכווה ומדע לב ביבמות. כתוב ככה. מניין לכהן שנשא אישה וקנה עבדים שיוכלו בתשומה. שנאמר וכהן כי יקנה נפש קניין כספו. בוא נשמע את המילים כאן. שנשא אישה וקנה עבדים. שמים ביחד אישה ועבד. טוב, צריך לשים לב לכך שמשתמשים בפועל אחר. לא קנה אישה וקנה עבדים, נשא אישה וקנה עבדים. אז אולי יש משמעות להבדל בפועל הזה. וכך במשנה בגיטין דף ט' עמוד א', שמדובר על דינים שדומים בגט של אישה ושחרור של עבד, וזו אחת מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים. אז מצד אחד יש את ההשוואה, מצד שני יש פועל אחר. אבל כרגע בואו נדבר על ההשוואה, וזו משמעותי מאוד. בגמר בבבא קמא דף מ"ג, לא ניכנס לזה, יש גם דיון בדמי ולדות, שהבעל מקבל כשפוגעים באישה שהייתה בהיריון, והוא אומר, וכתוב בגמרא, גם אם הוולדות לא שלו, בוא נגיד שהאישה זינתה, הילד של מישהו אחר, אבל עכשיו הילד בתוך הגוף של האישה, ויש עכשיו נזק לילד ויש לשלם דמי ולדות, זה הולך לבעל, למרות שהוא לא האבא, כי זה בתוך הגוף של האישה. וכך הסבירו תוספות, בעלי התוספות ככלל, את הגמרא שראינו בזמן הקודם בכתובות דף ב'. מי שלא זוכר בראשית המסכת, יש שם דיון בהגיע זמן ולא נשאו, יש קבעו זמן לנשואין אחרי האירוסין, והגיע הזמן ולא התחתנו. אז עכשיו כתוב, ואוכלות משלו ואוכלות בתרומה. הוא עכשיו אחראי לשלם לה על דמי מזונות, והיא יכולה לאכול בתרומה, למרות שהרבנן תקנו לחכות עד הנשואין, אם הגיע זמן אמרו שהיא יכולה לאכול. עכשיו מה שואלת, מה קורה אם זה באשמתה? מה קורה אם בגלל שהיא חולה? אז כמו שם אומרת בהמשך, שאולי כשהיא חולה, אז זה אחריותה והיא לא אוכלת. אבל אז כמו אומרת, אולי מה תיאמר לה? הוא יכול להגיד לה, ענה קיים נא, אני כאן וזה באשמתך, אני מוכן להתחתן. או דילמה, מה תיאמר לה נדחפך שדהו? היא יכולה לומר לה, זה המזל הרע שלך, אתה צריך לשלם. תוספות מקשה כאן את הקושיה הברורה. למה היא יכולה להגיד לו שזה בגללו? למה היא יכולה להגיד לו שזה בגללו? שהוא יגיד לה שזה בגללה? תוספות אומר, ואינו יכול לטעון דאדרה במזלה גרם, דלא מפקדה הפיריה וריביה. היא לא מופקדת הפיריה וריביה, ולכן לא שייך מזל בקשר לאישה. אבל אז הוא אומר, ועוד, דהאישה היא שדה של הבעל ואין הבעל שדה שלה. דבר מחודד מאוד. והתוספות ראש אפילו מוסיף, משום דהאישה קניין כספו של האיש, הוא בונה על הגמרא שלנו, ואז מוסיף, כמו עבדו שרו וחמורו. זו גמרא קשה מאוד, אולי לאנשים לקבל, אבל זה מה שכתוב כאן. האישה קניין כספו של האיש, כמו עבדו שרו וחמורו. וכך מובן מאוד השיטה של הראש, לשיטתו מובא בשוט הראש, מובא בשולחן ערוך, אם באו עדים שאשת איש זינתה, צריכים דרישה וחקירה, ואז, ואין לקבל העדות שלו בפניה ושלו בפני בעלה. אסור לקבל עדות על אישה שלו בפני בעלה, הראש מסביר בתשובה, כי בעצם האישה קניין כספו של הבעל. כמו שאי אפשר לקבל עדות על נכס של הבעל בלי הבעל, כך על האישה. אנחנו רואים את זה גם כן בניואנס קטן, בגמרא וקידושין דף חף ג' עמוד ב'. בואו נסתכל שם קודם במשנה בדף חף ב' עמוד ב'. יש שם מחלוקת תנאים בקשר לשחרור עבד כנעני על ידי כסף. משנה בחף ב' עמוד ב'. עבד כנעני נקנה בכסף בשטר ובחזקה, וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו, דבר רבי מאיר. רבי מאיר אומר, אם רוצים לשחרר עבד בכסף, זה צריך למישהו אחר שייתן את הכסף, כי אם יש לעבד כסף, זה מה ששייך לעבד שייך לרבו. וחכמים אומרים, בכסף על ידי עצמו. לא צריך לתת למישהו אחר, גם הוא יכול לשחרר את עצמו בכסף. הגמרא בחף ג' עמוד ב' מביאה הסבר למחלוקת הזאת, באמצע חף ג' עמוד ב', ובלבד שיהיה הכסף משל אחרים. נאמר בהקא מפלגי, אולי בזה חולקים. רבי מאיר סבר, אין קניין לעבד בלא רבו. ואין קניין לאישה בלא בעלה. ורבנן סברי, יש קניין לעבד בלא רבו, ויש קניין לאישה בלא בעלה. יש פה דבר שהגיע משום מקום. אנחנו מדברים על עבד, אז איך הגענו לאישה ולבעלה? איך הגמרא יודעת שהמחלוקת בין רבי מאיר ורבנן היא לא רק בקשר ליכולת של עבד לעשות קניין בלא רבו, אלא גם ליכולת של אישה בלא בעלה. מאיפה רבי מאיר הגמרא לוקחת את זה? המורחי בעוד תוף צדי גימל אומר ככה, וזה דבר מפתיע. אין קניין לעבד בלא רבו ואין קניין לאישה בלא בעלה, ממדיד נלקה למדק, רק עבד. מהמשנה אפשר ללמוד רק עבד. ומסתברלי לתלמודה, דשניהם שווים. אלא שמסתבר לגמרא, שהם שווים. טוב, כבר ראינו מה הבסיס לראייה השוואה בין אישה ועבד. וכל זה יכול להסביר לנו את הניואנס הברור שיש ברמב״ם בקשר לאיש ואישה שרוצים לאסור את עצמם בתשמיש המיטה אחד על השני. ההלכה היא שהם לא יכולים. איש לא יכול לאסור את עצמו על אשתו, ואישה לא יכולה לאסור את עצמה על בעלה. אבל מה שצריך לשים לב כאן זה ההבדל בניסוח. שנייה. כן. הרמב"ם הלכות נדרים, פרק י"ב, הלכה ט', הוא אומר ככה. האישה שאמרה לבעלה, הנאת תשמיש היא אסורה עליך, אינו צריך להפר. הלמה זה דומה? לאוסר פירות חברו, הבעל פירות, אי אפשר לאסור של מישהו אחר. וכן הוא שאומר לה, הנאת תשמיש היא אסורה עליך, לא אומר כלום, מפני שהוא משועבד לה. לא כתוב שם, כי הוא מנסה לאסור את של מישהו אחר על מישהו אחר. זה שלו! אבל הוא משועבד לה. ההבדל זה מובן מאוד לאור החלות קניין שיש כאן. השאלה עכשיו היא, מה הכוונה כשאומרים שהאישה נקנית לבעלה? טוב, אולי יש אנשים בשיעור שרוצים להבין כפשטות. האישה נקנית לבעלה? טוב, זה רק הפמיניסטיות שירצו להגיד אחרת. טוב, הרבה מאות שנה, אלפי שנה לפני הפמיניסטיות, כבר בגמרא כתוב אחרת. וברור מתוך הגמרא שהכוונה כאן איננה כפשטותה, שמדובר כאן בקניין ממש, כמו קניית עבד וכו'. וכך רואים בצורה ברורה משני שתי גמרות. הגמרא הראשונה זה בדווה עמוד ב' בקידושין. בוא נסתכל שם. בוא נתחיל מבווה עמוד א'. מדובר שם על הלשונות של שחרור עבד וגירושי אישה. האם אפשר להחליף ביניהם? ובעצם מה שמסתתר מאחורי הדיון הזה הוא באיזו מידה אפשר להשוות בין שחרור עבד וגט של אישה. וכבר ראינו את השאלה הזאת בסוגיות בגיטין. בסוף וווה עמוד א'. פשיטה נתן לגיטה, ואמר לה לאשתו, הרי את בת חורין, לא אמר ולא כלום. אמר לה לשפחתו, הרי את מותרת לכל אדם, לשון של גירושין, לא אמר ולא כלום. אי אפשר להשתמש בניסוח של גט לשפחה, ובניסוח של שחרור לאישה. למה? למה אי אפשר? תוספות בדף חבד ד' והמורחה בתף צד ג' מביאים בשם הרי כי לאישה יש יד. בואו נסתכל במורחה שכבר התחלנו בדף תף צד ג' או תף צד ג' ואומר רבני יצחק, למרות שהגמרא הניחה שמה שדנים בעבד דנים גם באישה, מוסיף רבני יצחק, דאינם שווים ממש, שהרי אם הרב נותן מתנה לעבדו הוא לא קנה, תהדה אהני גבי גט כשהוא מקבלו מיד רבו היינו תם ודגיתו וידו באינגי אחד, אבל דשאר מתנה לא מהני. ואם היה הבעל נותן מתנה לאשתו, קנתה, כדאמרינו בפרק חזקת הבתים, נותן מתנה לאשתו, קנתה, ואין הבעל אוכל פירות. הרי אומר, יש עדיין הבדל. עבד לא יכול לקנות דברים בלי שהבעל מעורב. אבל אישה כן. האישה יש לה יד. אם נמשיך בגמר בדף ועמוד ב', יש שם תוספת. אמר לה לאשתו בשורה שלישית, הרי על עצמך, מהו? מי אמרינן למלאכה כאמר לה, הוא אומר שהיא יכולה לעבוד ולקבל את השכר, או דילמה לגמרי כאמר לה, אולי הוא מתכוון לשחרר אותה לגמרי. אמר לרבין לרבה שהיא תשמע, תתניה גופו של גט שחרור, הרי אתה בן חורין, הרי אתה לעצמך, השתאומה עבד כנעני, תיקני לגופי, כי אמר לו, עולה, הרי אתה לעצמך לגמרי כאמר לה, אישה דלא קני לגופה לא קולשקין. פה זה מפורש בגמרא. אין קניין הגוף באישה, לעומת מה שיש בעבד. וכך אפשר להסיק גם מהסוגיה בגיטין דף עין עמוד ב'. בואו נסתכל במקור הבא, אנחנו בעמוד 3. המשנה שם אומרת, הזורי גט לאשתו, והיא בתוך ביתה או בתוך חצרה, הרי זו מגורשת. הבעל זורק גט לאשתו, וזה נופל בתוך החצר. אז כמו שואלת, איך זה עובד? חצרה, מה שקנתה האישה, קנה בעלה. הלו, מה שהיא קונה, הוא קונה. אז רבי אלעזר אומר, וכותב לדין דברים, אין לי נכסייך, הוא משחרר את הנכס. בסדר. רבא אומר, רגע, מה הקושיה? עטו ידה מי לא קנה לבעל? הבעל קונה את ידה, נכון? אלא, הוא משחרר אותה כי גיטה וידה באים כאחד, הוא משחרר אותה עכשיו והיד באה לידי השחרור. הכנה מגיטה וחצרה באים כאחד, אז מה אתה מקשה לי? אמר לי רבין לרב אשי, רבה יד אישה, הקקה שלה, רבה מקשה מיד האישה? איך אפשר להשוות? מהי דקנילי למעשה ידיה, יד הגופה מקנילי. אומר פה רבינה, אפילו היד הוא לא קונה. הוא קונה את זה למעשה ידיה. אבל היד הוא לא קונה. הוא לא קונה את גופה ולא קונה את ידה. תוס אפילו מוסיף כאן שהמעשה ידיה מעלמא כתוב. מחדד מאוד את אפילו היד הוא לא קונה בכלל. יש עוד סוגיה בבבא קמא דף מ"ט, זה שמשלמים נזק לאישה, זה עוד הוכחה. ויש גם בראשונים עוד הוכחות. אנחנו נראה עוד הוכחות ביום שני, אבל לא רציתי לסיים את השיעור היום בלי לחדד את מה שלא נאמר כאן. למרות שלמדנו מתוך משנתנו והדיון של הגמרא בדף ב' שיש פן של קניין בקידושין, ואולי זה הפן העיקרי של הקידושין. הפן הזה בא לידי ביטוי במעשה הקידושין ובחלות שנוצר בקידושין. בואו נבהיר קודם כל שלא מדובר בקניין כמו בקניין עבד, לא מדובר בקניין הגוף וגם לא מדובר בקניין היד. אז מה כן? אז מחר, אם ירצה השם, נעשה שני דברים. א', נשלים את התמונה הזאת, ננסה להבין מה זה כן הקניין הזה. ובעצם בדף המקורות שלנו עשינו היום עוד א' ועוד ב' 1 ו-2. מחר אנחנו נעשה אמיר את השם מספר 3 בעיקר, מה הגדר של זה כן, ומספר 4 בסוגריים זה ההגבלות. אני לא רוצה שאנשים יקדישו את כל הזמן שלהם לדון בכל הדברים האלו, מי שיש לו מספיק זמן רוצה להיכנס לזה, אוקיי. אבל העיקר זה לעבוד בעוד, במספר 3, להגדיר מה זה הקניין. וב' מחר נתחיל עוד ג' לדבר על הפן השני שעולה בפרק השני ובעמוד השני בדף ב' עמוד ב', הפן של הקדש. וזה יאזן את הדיון שלנו היום, קניין והקדש בקידושין. ובהמשך השבוע אנחנו נתחיל לדבר על היחס בין שני הפנים האלו והאיזון שלהם בתוך הקידושין. אז שוב אני מצטער שאני לא כאן אתכם אישית היום. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור לי להיות אתכם עם ירת השם מחר בירושלים. שלום שלום.